יאללה, בוא נתחיל. אנחנו עכשיו באמצע ממש תקופת פילוג המלוכה. דיברנו על כמה שלבים בתהליך, איך התפלגה המלוכה, כי זה לא קרה באופן מיידי, וזה לא היה צפוי שזה יקרה, ואת אחת פתאום להתפלג מעם אחד לשני עמים, לשתי מדינות, שתי מדינות לשני עמים, זה לא תהליך מיידי. וראינו את השלבים, אני רק אזכיר את זה בקיצור, כי דיברנו על זה פעם שעברה, אני רוצה להגיע לשלב האחרון, הקריטי. דיברנו על רחבעם, במפלגה הארץ, כן, ירבעם מפלג את הממלכה, דיברנו על זה. השלב הראשון היה שרחבעם מנסה להתנגד לזה, זאת אומרת, מה פתאום ירבעם, כלומר זה לא היה שני עמים, זה לא היה שתי מדינות, זה היה איזו אופוזיציה מרדנית, שרחבעם מנסה להכניע אותה.
בצדק,
כי יש רק עם אחד, מדינה אחת, והוא יוצא למלחמה נגד ירבעם, ואז שמעיה הנביא עוצר אותו, שמעיה הנביא עוצר אותו, אומר, זה את השם, אז הוא יוצא את השלב הראשון של התלוגה, יוצא פה, יש פה ישות כבר נפרדת, אופוזיציה שמתקיימת לפני עצמה, בשלב הזה ירבעם מעמיק את הפער, על ידי שהוא מעמיד את שני הגלים, בבית אל ובדן, ועל ידי הכהנים שהוא ממנה מיוזמתו, מי שירצה, דיברנו גם על שני הבנים של ירבעם, הדבר השלישי על ידי חג הסוכות הנדחה, חג נדחה, שמעביר את סוכות לחודש הבא, בעצם מעבר את השנה, כלומר קובע חג אחר, כל מיני בשביל לקבע את הפער. כן, זה היה המעמד של ירבעם, לקבע את הפער. רחבעם ניסה להילחם נגד זה, והשם רוצה אותו, שלב ראשון בהתפלגות, יש פה כבר איזו קבוצה נבדלת. בסדר, קבוצה נבדלת, שיש לה כבר מקומות קדושים של עצמם, בית אל היה מקום קדוש תמיד, זה לא חדש שזה מקום קדוש. בסדר, יעקב כבר היינו בבית אל. חג סוכות הוא חג שהיה קדוש תמיד, נעביר אותו חודש קדימה. הוא לא חידש פה תורה חדשה, רק מנסה לעצב מנהגים שונים, מסורת שונה, כדי לקבע את ההבדל בין שתי הקבוצות האלה. זה השלב הראשון. השלב השני ראינו, זה היה בימי הבן של רחבעם, אביה, אביה או אביהם, בימים סופית, שהוא יוצא לכם נגד ירבעם, או יותר נכון ירבעם יוצא לכם נגדו, ואביה עומד על הר צמריים ונושא נאום משמעותי מאוד, שהוא בא לשלול את הלגיטימציה של הפלגנות הזאת. אני אומר זה ככה בקיצור, כן, נאום שבא להגיד, מה אתם עושים? הרי הכהנים איתנו, השם איתנו. אנחנו עם אחד, אתם טועים. אין לכם מקום נבדלים. ככה אביה מכריז לפני המלחמה, ירבעם לא שומע ויוצא למלחמה נגדו, אביה מתפלל להשם ומנצח. אבל התוצאות של המלחמה היה שכבר, יש באמת כבר, זה לא הצליח. אביה ניסה לעצור את הפילוג הזה, כבר נוצר הפילוג מאבא שלו, הוא מנסה לשלול את הלגיטימציה כדי להחזיר את העם לירושלים, וזה לא הולך. אנחנו נפרדים עדיין לשני עמים, ויש פה כבר שתי קבוצות נבדלות לגמרי. נקרא לזה, טוב, בסדר השלב השני. אני לא זוכר קראנו לזה, נתנו איזה כינויים, השלבים, לא משנה. השלב השלישי, משמעותי יותר, שמגיע ירבעם אחר, ירבעם הולך הבן שלו נדב, זה לא חשוב כל כך. אבל אחר כך מגיע באשה. באשה שהוא בעצם יחסל את בית ירבעם, והוא כבר מקבל שלטון בפני עצמו. אם ירבעם היה בעצם עדיין שר של יוחרי חבעם, סוף שבר היה עדיין חלק מהשלטון הקודם, רק אופוזיציה לרחבעם, כשבאשה מחסל את בית ירבעם ומולך למקומו, כבר יש פה מלך. פה כבר יש מדינה, והוא יוצא למלחמה נגד עשה. פה כבר מדובר פה על שני עמים ממש שנלחמים אחד בשני. כלומר, באשה אין מחויבות לבית ירבעם, זה כבר בית מלוכה בפני עצמו. הוא כבר מקבל שלטון בפני עצמו. וכבר יש מלכות ישראל. מלכות ישראל אפשר הולך להילחם בעשה, כבר יש פה ממש התקבע פה מצב של שתי מדינות. טוב, כל זה אני חושב שדיברנו, נכון? זוכרים בערך אני לא צריך לזכור את כל השמות והפרטים, אנחנו כבר עוברים מלמעלה. אני רוצה לדבר עכשיו על השלב הרביעי והקריטי והחשוב והמעניין, שזה הסיפור של אסף. מי זה עשה? מה אנחנו יודעים עליו?
מלך שהלך בתורת השם,
בואו נקרא קצת על עשה וקצת מתמקד בימיו, בסדר? מה זה? אנחנו עכשיו מלכים א' בפרק ט' ו'. הסיפור של עשה סיפור מאוד מעניין. פרק ט' ו' פסוק ט'. בסדר? אז בואו נקרא את הפסוקים קודם. ובשנת 20 לירובעם מלך ישראל, מלך עשה על יהודה, ו-41 שנה מלך בירושלים, ושם אמו מעכה בת אבישלום. יש פה בעיה קטנה, רק מעיר הערה, לא כל כך חשוב לנו, אנחנו לא נכנסים לפרקים עצמם, אבל בכל זאת צריך להעיר את זה, כן, שם אמו מעכה בת אבישלום, זה קצת מוזר, כי אבא של עשה, אביה, תראו כמה פסוקים למעלה, פרק ט"ו פסוק א', בשנת 18 שנה, בשנת 18 למלך ירובעם בן נבט, מלך אביהם על יהודה, 3 שנים מלך בירושלים, ושם אמו, מעכה בת אבישלום. אז איך לאבא ולבן יש אותה אמא? כן, אמא של אביה זה מעכה בת אבישלום, אמא של עשה זה מעכה בת אבישלום, אותה אחת.
זה היה הכוונה שהשושלת המשיכה ממנה.
אוקיי, זאת בעיה, יש פה כמה כיוונים של הסבר. בדברי הימים בכלל, השם של אמא של אביה, השם אחר לגמרי. בדרך כלל הסבר המקובל הוא שבאמת, מאחה בת אבישלום לא הייתה אמא של עשה, הייתה אמא של אביה. אבל הוא נמשך אחריה, הוא הסבתא שלו הייתה מאחה בת אבישלום. למה מצילים את הסבתא? למה קוראים לה אמו? כי היא הייתה אישה מאוד חשובה. שתי סיבות הייתה אישה מאוד חשובה. קודם כל, מאחה בת אבישלום. האם זה אבישלום, אותו אבישלום, אבשלום המוכר לנו? אנחנו לא יודעים. אבל יכול להיות שהיה לה ייחוס חשוב. וסיבה שנייה, בגלל שהייתה באמת גבירה במלוכה, וזה אנחנו נראה בהמשך, היה תפקיד משמעותי מאוד בשלטון. אז היא הייתה אמא של אביה, וגם אחרי שאביה ירד הפרק והגיע עשה, עדיין עשה מוגדר אחרי אמו, כלומר אחרי סבתא שלו, שהיא הייתה האישה החשובה שם, מאחה בת אבישלום. עוד מעט ניפגש בה, אם נגבש אותה שוב. טוב, 41 שנה המלך בירושלים, יש אמו מאחה בת אבישלום, 41 שנה זה המון, כן, עשה בין המלכים שמלכו הכי הרבה זמן, כן, 41 שנה.
היו כמה
שמלכו הרבה זמן? היו כמה, אבל הוא באמת, ביחס למלכים אחרים זה הרבה מאוד. ועשה הישר בעיני השם כדוד אביו. ויעביר הקדושים מן הארץ, ויאסר את כל הגילולים אשר עשו אבותיו, וגם את מאחה אמו, ויסיריה מגבירה, אשר עשתה מפלצת לעשירה. כלומר, מאחה, האמא שלו או הסבתא, עשתה איזה פסל לעשירה, והוא, לא רק שהוא קורט את הפסל, ויחרות עשה את מפלצתה ויסוף בנחל קדרון, הוא גם מפטר את, אמא, את הסבתא. הייתה אישה מאוד חשובה, מאוד חזקה כנראה בשלטון, בכל זאת הוא מעיז ללכת לפטר אותה מהמעמד שלה כחלק מהמלחמה שלו באשרה. והבמות לא שרו, רק לבב עשה היה שלם עם השם כל ימיו. והביא את קודשי אביו וקודשי בית השם, כסף וזהב וכנים. ומלחמה הייתה בין עשה ובין בעשה מלך ישראל כל ימיהם. והיה לבעשה מלך ישראל יהודה. ויבן את הרמה לבלתי תת יוצא רבה לעשה מלך יהודה. וכך עשה את כל הכסף ועזב הנותרים באוצרות בית השם ותוצרות בית המלך, ויתנים בין עבדיו, וישלחם המלך עשה אל בן הדד בן תברימון בן חזיון מלך ארם, היושב בדמשק, אמור, ברית ביני וביניך, ובין אבי ובין אביך, הנה שלחתי לך שוחד, כסף וזהב, לך אפרה את בריתך את בעשה מלך ישראל ויעלה מעליי. כלומר, מה קרה כאן? בעשה, מלך ישראל נלחם בעשה. אז עשה, מה שהוא עושה, הוא שולח שוחד למלך ארם. מלך ארם מתחיל להתחזק, תחילת האימפריה הארמית, אנחנו נפגוש אותה במשך בצורה ביותר חזקה. וכנראה, לפי הפסוקים פה, אנחנו מבינים שהייתה איזה ברית בין ארם לבין בעשה. ארם זה המלכות הצפונית. ארם, ישראל, יהודה. הייתה איזה ברית שלום בין באשה ומן ארם, הולך עשה מהדרום, ושולח השליחים למלך ארם, תפר את הברית שלך עם באשה. יש לך הרבה כסף, כדאי לך. הוא מפר את הברית עם באשה, ועכשיו באשה מבודד. כי מצפון ומדרום יש לו שני אויבים. כן, ארם הפך את אורו. במקום להיות עד הבעל ברית של ישראל, של באשה, הוא הולך לעשה, הכסף יענה את הכל. וזה מה שמלך ארם עושה. וישמע בן הדד אל מלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו, על הרי ישראל, ויח את איון ואת דן ואת אבל בית מעכה, ואת כל כנרות על כל ארץ נפתלי. כלומר, לא רק שהוא מפר את הברית עם באשה, ומבטל את ברית השלום ביניהם, הוא גם הולך ותוקף את באשה. אז באשה עכשיו מנסה ללחום בדרום נגד עשה, נכון? איך תקל הסיפור? ויעל באשה מלך ישראל ליהודה, ויבין את הרמה לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה, הוא מנסה לבצר את הגבול הדרומי שלו. באשה מנסה לבצר את הגבול הדרומי כדי לקבוע קו גבול יציב בינו לבין עשה, לא לתת לעשה להתפשט צפונה. מה עושה עשה? סוחר עליו את מלך ארם, שהולך ותוקף אותו מהצפון. עכשיו באשה מסכן בשתי חזיתות, הוא כבר לא יכול ללחם ככה. ויהי כשמוע באשה, ויחדל מבנות הרמה. עוצר את התוכניות שלו, ויהי שבתרצה. אז הוא התחיל לבנות איזה ביצורים שם, ועצר אותם באמצע כשורה שלא כדאי להסתבך עם עשה. הוא הפסיק את הכל, הלך והתיישב בתרצה. מה עושה המלך עשה? המלך עשה ישמע את כל יהודה הנקי, ויסלו את אבני הרמה ואת עציה אשר בנה באשה, ויבין בהם המלך עשה את גבע בנימין ואת המצפה. כלומר, בדיוק הפוך. באשה מנסה ליצור איזה רשת של ביצורים כדי למנוע מעשה לתקוף צפונה, הפסיק את העבודה באמצע. מה עושה עשה? לוקח את כל מי שאפשר, סוחבים אותם אבנים, אותם עצים, ואיתם בונים ביצורים הפוכים. מהצפון, מדרום לצפון, למנוע מבאשה לתקוף דרומה. זה ממש שימוש משני בכל החומרים שהכין באשה. הביא את כל דברי עשה וכל גבורתו וכל אשר עשה, והערים אשר בנה, אלוהים הכתובים על ספר דברי הימים, מלכי יהודה, רק לעת זקנתו חלה את רגליו. וישכב עשה את אבותיו, עם אבותיו, ויקפה עם אבותיו, ודוד אל אביו, וימלוך יהושפט בנו תחתיו. טוב, אז מה אנחנו רואים עשה? לא יותר מדי. יודעים שהמלך טוב, עשה, ויעס עשה ישר בעיני השם, בסדר, טיפל בקדשים, והגידולים, והמפלצת, כן, טיפל בזה. הייתה מלחמה מאוד מיוחדת מאיתו ובן באשה, ועוד פרט אחד מעניין, שלעת זקנתו חלה את רגליו. מעניין. למה אני מזכיר זה? כן. וגם פעם הוא חטף צינון קצת לחקבת חולים וקיבל כדור. ועד סגנתו חלה את רגליו, כאילו, נתון מוזר, כאילו, איך זה כתוב. ויתר כל דברי עשה, וכל גבורתו, וכל אשר עשה, והערים אשר בנה. כל מה שהוא עשה, כתוב. וגם שכחת להגיד שפעם שכאבו לו הרגליים. כאילו, מה עכשיו מעניין, הרגליים של עשה? מוזר קצת. טוב, אז אין לנו פה הרבה מידע על עשה, אבל זה מוזר. למה זה מוזר? כי עשה עושה פה מהפכה דתית רצינית. כן? ויעשה, אני קורא שהוא פסוק ילבד, ויעבר הקדשים מן הארץ. ויעשה את כל הגידולים אשר עשו אבותיו. הרי כבר קראנו לאבותיו, על אבא שלו, על אביה. כן? בואו נקרא שוב, נחזור שוב לתחילת פרק תדבר. בשנת 18 אל המלך ירובעם בלבד מלך אביהם על יהודה. שלוש שנים מלך בירושלים ושבע מאה מלכה בת אבשלום. וילך בכל החלטות אביו אשר עשה לפניו. ולא היה לבבו שלם עם השם אלוהיו כלבב דוד אביו. כי למה דוד נתן השם אלוהיו לו ניר בירושלים להקים את בנו תחתיו אחריו ולהעמיד את ירושלים. אשר עשה דוד את הישר מני השם ולא עשה מכל אשר ציווה הוא כל מחייו. אגדה אוריה החיתי. כלומר, אביה עושה את הרע בני השם. כמו אבא שלו, ממשיך את מסורת אבא. השם השאיר אותם רק בגלל שהוא הבטיח את דוד. כלומר, אנחנו מגיעים למצב שכאילו מלכות יהודה מושחתת לגמרי, מסתאבת לגמרי בעבודה זרה, זה מצב מוזר. לא, לא מוזר, זה התדרדרנו אליו. וכל הסיבה שלא חיסלנו את מלכות דוד, שהשם לא חיסל את מלכות דוד, זה רק למען דוד נתן השם לו לאב לו ניר בירושלים. בגלל שהוא הבטיח את דוד, נשענים על זכות אבות. המצב בירושלים ויהודה היום בנורא. גם אצל רחבעם, גם אצל בנו אביה. והנה מגיע עשה ועושה מהפך, ומעביר את הכל, ויעבר הקדשים מן הארץ, ויעשר את כל הגדולים אשר עשו אבותיו, וגם את מעכה אמו, ויסירה מגבירה, ונלחם בתוך הבית, נגד סבתא שלו, ומסיר את המפלצת. מה שזה היה, איזה פסל, והיריחות עשה את מפלצתיו, והיסוד בנחל קדרון. מפח גדול מאוד. למה זה מפתיע? כי מהפכים כאלה, התנ"ך מאוד אוהב. ספר מלכים שנפגוש דברים כאלה, שבא מלך ועושה איזה מפח אחרי הרבה שנים, שיש הרבה עבודה זרה, ופתאום מגיע מלך צדיק, וישר, ומתאר את הארץ לעבודה זרה, ונלחם. הנביא מקדיש לו פרק שלם. כי המהפכה שעשה יואש. והמהפכה שעשה יאשיהו.
חזקיהו.
כן, מתואר, ברית עם השם, וחג הפסח, ומנקה, ומתאר. תקדיש לזה פרק שלם. מהפכה דתית זה דבר חשוב. אם עם ישראל הגיע, אם ממלכת יהודה הגיע לשפל כזה של עבודה זרה לפניך, ואתה מטפל בזה, מן הראוי לפאר את זה. סוף סוף מלך שעשה ישר בני השם. ופה נשים איזה כמה פסוקים. בכלל כל התייחסות עשה מאוד מצומצמת. זה נשמע כאילו נבלע כזה, טוב, עשה קצת משהו והלך. וזה משהו ככה מרגישים מתוך הפסוקים שהוא עשה, משהו משמעותי מאוד. ובשום התנך מבליע את זה. קצת מסתיר את זה.
אבל כתוב שהוא מלך 41 שנה. זה הרבה שנים, אם הוא עשה את הדברים, אם הוא...
כן,
זה היה מגדיל. חלק בעבודה זרה במשך 41 שנה, סביר להניח שזה החזיק קצת זמן.
לא, זה רק מגדיל את הקושייה, 40 שנה של שקט, של עבודת השם כמו שצריך.
לא היה שקט ממש.
אתה לא יודע איך חושב בדיוק, אנחנו לא יודעים פרטים, אבל אני מרגיש שיש פה איזה משהו, איזה סיפור גדול מאוד, שהתנ"ך מבקש להצניע אותו. כאילו שנקרא את עשה, וטוב נהיה לתבוא המלך הבא. רק מסופר המלחמה שעוברים באשה, והסיפור של הרגליים. לא, זה שאנחנו יודעים על עשה. וימשיכים פה ליהושפט. זה מפתיע, זה מעניין. זאת אומרת, אם הוא אומר לך משמעותי, אז תתאר אותו. ואם אתה לא מתאר אותו, אז למה? משהו פה חריג בתיאור של עשה. ומה שספר מלכים מסתיר לנו, בא ספר דברי הימים ומגלה לנו. ובספר דברי הימים יש תיאור ארוך מאוד של מלכות עשה, מאוד מאוד מעניין ומאוד חשוב. עכשיו אני אקרא כמה פרקים בספר דברי הימים, כדי להבין מה בדיוק קורה שם אצל עשה. בסדר, אנחנו בדברי הימים
ב',
פרק י' ד', לפני כן. כן. בסדר? פה יש כמה סיפורים מאוד מעניינים, פשוט בקיאות, בוא נקרא כמה פרקים בתנ"ך. וננסה להבין מה קורה שם. ויהיה עשה, פסוק לכן, סוף פרק י' ג', וישכב אביה עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד, והמלוך עשה בנו תחתיו, וימיו שקטה הארץ 10 שנים. תראו פח שמתחיל כאילו, וימיו שקטה הארץ 10 שנים, כי לפני כן לא היה שקט. כן, תקופות לא פשוטות. סוף סוף הגענו אל השקט. עכשיו בואו נראה תראו של מה קרה עם עשה, סיפורים מאוד מעניינים. ויהיה עשה, סיפורים מאוד מעניינים, וככל שהם יהיו יותר מעניינים, כמובן השאלה שתזעק לנו זה, למה הם לא מובאים בספר מלכים? למה כל מה שנקרא עכשיו בספר דברי הימים, משום מה לא מופיע בספר מלכים? ויעשה הטוב הישר בעיני השם אלוהיו, ויעשה את מזבחות הנכר והבמות, וישפר את המצבות ויגדע את העשירים. ויאמר ליהודה לדרוש את השם אלוהי אבותיהם, ולעשות התורה והמצווה. ויעשה מכל ערי יהודה את הבמות ואת החמנים, ותשקוט את הממלכה לפניו. תראו איזו פעולה יפה של טיהור הארץ מעבודה זרה. עוד שנייה נראה, זה נשמע יותר כותרת של מעשי עשה. זה לא שהוא עשה את זה מיד שהוא פשוט נכנס לשלטון, נראה בדיוק מתי הוא עשה את זה, זה כתוב בהמשך. אבל כבר שהוא מפגישים אותנו עם עשה, אומרים לו, עשה מהפכה. אתם יודעים, עשה אם יש פה, עשה מכין. כן, עשה מהפכה דתית גדולה בו. ואבן הרי מצורה ביהודה, כשקטה הארץ, ואין לימו מלחמה בשנים האלה, כי הניח השם לו. ואם על יהודה, לבני את הערים האלה, ונסב חומה ומגדלים, דתיים ובריחים, עודנו הארץ לפנינו, כי דרשנו את השם אלוהינו, דרשנו, ואנחנו מסביב, ויבנו ויצליחו. כבר בזכות ההצלחה האמונית של דוד, של עשה, שמחזיר לה בתשובה, ומתאר את אהבת העבודה זרה, אז הקדוש ברוך הוא מתאר לנו גם שלווה מדינית. אומר עשה, בואו נצל את זה, ומרחיב את יהודה, ובונה ערים, אין לו מלחמה, לא צריך לפגן אף אחד. והנה מגדיל את הצבא, והילה עשה החיים נושא צינה ורומח מיהודה 300,000, ובנימין נושאי מגן ודורכי קשת 280,000, כל אלה גיבורי חיים. יש לו פה שנות שלווה נדירות מאוד בספר מלכים. אין מלחמה, עשה הוא דורש את השם, מנקה את הארץ לעבודה זרה, מרחיב את ערי יהודה, בונה ערים גדולות, מרחיב את הצבא, צבא חזק מאוד, מצוין, שלווה, השקט הבטח. ואז מגיע סיפור מאוד מיוחד. ויצא עליהם זרח הכושי בחיל 1,000 ומרכבות 300, ויבוא עד מרשה. פתאום מגיע זרח הכושי. מי זה זרח הכושי?
בטח איזה מלך.
אני לא יודע. בדרך כלל כושים הם או עמים באזור דרום אפריקה, או כאלה שמלכו במצרים. עם כמה שושלות מצריות של כושים שמלכו במצרים. מלך כלשהו שמגיע עם צבא אדיר, כן, הוא מגיע עם בחיל 1,000. אני לא יודע אם 1,000 הכוונה היא פה מיליון. נכון, מיליון חיילים, ואז זה צבא אדיר שלא יש מקמו אף פעם, לא יודע אם יש עוד מלחמה בתנ"ך עם מיליון חיילים, זה עצום. סנחריב מגיע עם 185,000, וזה צבא ש... כן, אז לא יודע, או שנפרש 1,000, 400,000. כן?
גם סיסרא
מגיע. אומרים במשמעת, נכון? 1,000, נכון? אז לא הכוונה היא 1,000 מיליארד, אלא המון אלפים. אז אולי גם פה זאת הכוונה. בחיל 1,000, מרכיבות 300, בקיצור, מגיע עם חיל כבד מאוד. ויבוא עד מרשה, הנה יוצא זרח הכושי, ללחם בעשה, לא כתוב למה הוא בא ללחם, מה הייתה הסיבה, מה הרקע, אבל זה כנראה לא משנה. ויצא עשה לפניו, ויחו מלחמה בגי צפתה למרשה. ויקרא עשה אל השם אלוהיו, ויאמר, השם, אין עמך לעזור בין רב לאין כוח. אין לך הבדל לעזור בין מי שיש לו רב או שאין לו כוח. אנחנו, כמה חיילים כבר יש לנו, אבל הקדוש ברוך הוא לך אין הבדל. אתה יכול לעזור או למישהו רב שיש לו הרבה חיילים, או מי שאין לו כוח. עוזרנו השם אלוהינו, כי עליך נשענו, ובשמך באנו על ההמון הזה. השם אלוהינו אתה, על יעצור עמך אנוש. הנה עשה מתפלל, ותפלא ככה מכה הלב לעזרה מהשם. הנה הישועה המיוחלת, ויקוף השם את הכושים לפני עשה, לפני יהודה, וינוס לו הכושים. לפי עשה, לעם אשר עמו עד לגרר, ויפול מכושים, לאין להם מחיה, כי נשברו לפני השם ולפני מחנהו, ויספו שלל הרבה מאוד, ויקו את כל הערים מסביבות גרר, כי הפחד השם אליהם, ויבוזו את כל הערים. מזכיר לכם פסוק? כי הפחד השם אליהם, ויבוזו את כל הערים?
כן.
פרד השבוע? נכון? שבני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר, ויעקב מפחד, ואתם מה עשיתם לי, כן, ואני מתי מספר ועקרון למשמעתי, אני ובאתי, והתורה אומרת, לא, ויסעו ויחיתת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. אז אותה תחושה, כן, עשה החלש, והנה מנצח את הכושים, ויבוזו את
כל הכל. המילה פחד היא מזכרת במגילת אסתר, מתייגים כנפל פחד היהודים עליהם.
אוקיי, יפה, גם קשור.
וגם בזזו להם שם.
כן, ויבוא זאת כל הערים כי ביזר בה הייתה להם, וגם עולה מקנייקו, וישבו צום לרוב ומלים, ואשור ירושלים. יש מלחמה מאוד מיוחדת, אין לנו הרבה פרטים על המלחמה, כנראה זה בטח חשוב, מה פתאום הייתה מלחמה, וזה כנראה הייתה מערכה מאוד רצינית, פה זה מזכר בכמה פסוקים בודדים. מגיע זרח עם צבע אדיר, ויושב ועשה נבעל, ואומר מה נעשה, נתפלל להשם. כנראה מסתפס, זה עוד היה לפני המהפכה הדתית שהוא עשה, שזה נקרא אחר כך. הוא אומר, בוא נתפלל להשם, נחזור בתשובה, והוא עושה איזה חזרה בתשובה, מתפלל להשם, וכולם יחד, אתה יכול לעזור לנו, למרות שאנחנו מאוד חלשים, והשם עוזר להם, והם נוגפים את זרח, וכל הצרה שלו, וזו הייתה ישועה אדירה, וכל המערך משתנה, ונעשה מלך חזק וגיבור. ואז מגיעה הנבואה, ועזריהו בן עודד התעל לרוח אלוהים, ויצא לפני עשה, ויאמר לו, שמעוני עשה לכל יהודה ובנימין. השם עמכם, ויותכם עמו. ואם תדרשו, ימצא לכם. ואם תעזבו, יעזוב אתכם. הנה, ראיתם? התפעלתם להשם, השם עזר לכם. אם תעזבו אותו, לא יעזור לכם. זה רק רמז שוב, שהמלחמה הייתה פה לפני המהפכה. זאת אומרת, עדיין הארץ מלאה עבודה זרה, עדיין הארץ ככה עובדים את השם בקושי, והנה, מה, כן, מעמיד אליהם מלך שגזרותיו קשות, מגיע לזרח הכושי, ויושב ועשה, וכל העם חוזרים בתשובה. אומר להם, עזריהו, אתם רואים, זה עבד. תחזרו בתשובה, השם נהיה איתכם. בימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת, וללא כהן ומורה, וללא תורה. וישבו בצר לו על השם אלוהי ישראל, ואבקשו ויימצא להם. ויתי מהם אין לשלום ליוצא ולבא, כי אומות רבות לכל יושבי הארצות, וחוטטו גוי בגוי ועיר בעיר, כי אלוהים הממה בכל צרה, אתם חזקו ואל ירפו ידיכם, כי יש שכר לפעול אתכם. בסדר, הרבה שנים חיכינו לרגע הזה, אין אלו, אין, כן, ללא אלוהי אמת, ללא כהן מורה, ללא תורה, הרבה שנים עם ישראל במצב קשה, והנה עכשיו אתה גילית את הדרך, תחזרו בתשובה, תקבלו אותו, את עבודת השם, והשם יעזור לכם, כי יש שכר לפעול אתכם. כשמוע עשה הדברים האלה, והנבואה, עודד הנביא, הנבואה של עודד הנביא, התחזק, ויעבר השיקוצים מכל ארץ יהודה. הנה פה תראו איזה תיאור ארוך יש להם קודם של, של המהפכה, מה שחסר ממלכים. תראו איזה תיאור ארוך הנביא מתאר כאן עכשיו. ויעבר השיקוצים מכל ארץ יהודה ובנימין, ומן הערים אשר לאחד נער אפרים, ויחדש את מזבח השם אשר לפני עולם השם, ויקבוט לכל יהודה ובנימין, והגרים מהם, אפרים ומנשה ושמעון, כי נפלו עליו מישראל, לרוב בראותם כי השם אלוהיו עמו, זה פסוק שיהיה חשוב בהמשך. כלומר, עשה מכנס את כל השבטים שלו, שזה יהודה ובנימין, אבל מצטרפים אליהם עוד אנשים, מאפרים, מנשה, משמעון, ממלכת ישראל, שרואים שהשם עוזר להם, הם באים גם כן עכשיו לעשה, אוסף גם אותם. ויקבצו ירושלים, יקבצו ירושלים, בחודש השלישי, שנת 15 למחוז עשה, ויזבחו להשם ביומו. מנשלה הביאו בקר 700, בצור 7,000, ויבואו בברית, לדרוש את השם אלוהי אבותיהם בכל לבבם ובכל נפשם. והנה פסוק שהיה חסר לי מאוד בספר מלכים. כן, כשעושים מהפכה כזאת ובא המלך צדיק שמתאר את הארץ לעבודה זרה ומחזיר את ישראל להגיע בשביל השמיים, צריך ברית. ככה אצל חזקיהו, ככה אצל ישעיהו, עושים ברית, כורתים ברית חצי השם עם השם. הנה, זה קרה, שם זה לא מופיע במלכים. קוראת ברית עם השם. בכל אשר לא ידרוש להשם אלוהי ישראל, יומת. למין קטון ועד גדול, למי איש ועד אישה, וישבו להשם בקול גדול ובתרועה, ובחצוצרות ובשופרות, וישמחו כל יהודה לשבועה, כי בכל לבבם נשבעו, ובכל רצונם ביקשו, וימצא להם, ויענך השם להם מסביב. וגם האם עשה המלך, הסירה מגבירה, שעשתה להשארה מפלצת, ויחות עשה את מפלצתה, וידק וישרוף בנחל קדרון. למות לא שרו מישראל, רק לבב עשה היה השנים קודמיו, לבית קודשי אביו וקדש, וקודשיו בית אלוהים, כסף נדע וחילים, ומלחמה לא הייתה עד שנת 35 למלכות עשה. אז הנה טור שלהם של לא מופיע בספר מלכים, על מלחמה שהייתה נגד זרח הכושי. אנחנו מגיעים שהמלחמה לא חשובה לנו, זה בעיקר התוצאות שלה. בעקבות המלחמה שלחצה את עשיו, פתאום הוא גילה את השם, לא יודע, ברור, העם גילה את השם, ומתפללים, והשם עושה נס ועוזר להם, ופתאום מגיעים שהשם יכול להיות איתנו, אם תדרשו, יימצא לכם, ואם תעזרו, יעזור אתכם. העם מחליט לעשות מהפכה גדולה מאוד, וכולם חוזרים לשם, וקורטים ברית, ושורפים את כל הפסלים, וחוזרים לשם. מדהים? מדהים. כל זה רמוז בחצי פסוק, במלכים. לא הרקע, לא הסיבה, לא התיאור הרחב הזה, לא הברית. כמה דברים קטנים שעשה? עשה. מעלימים איתנו את כל הסיפור. ואז מגיע פרק ט"ז. בשנה 36 למלכות עשה, עלה בעשה מלך ישראל יהודה. זה סיפור שמופיע כמעט מילה למילה כבר בספר מלכים. ויבין את הרמה לביתי תת יוצא ורא לעשה מלך יהודה. בעשה עושה מצור או בונה מביצורים לדרום כדי למנוע מעשה להתפשט צפונה. ויוצא עשה כסף וזהב מאוצרות בית השם ובית המלך, וישלח את בן הדד מלך הרם היושב בדמשק למו. ברית ביני וביניך ובין אבי ובין אביך, הנה שלחתי לך כסף וזהב, לך אפר ביתך את בעשה מלך ישראל, ויעלה מעליי. וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו אל ערי ישראל, ויכו את פיון ואת דן ואת אבל מים, ואת כל מסכנות ערי נפתלי. וישמע בעשה, ויחדה למנות את הרמה, וישבט את מלאכתו. עכשיו זה פסוק שאנחנו מכירים, סיפור שמופיע כמעט אותם מילים גם במלאכים. ועשה המלך לקח את כל יהודה, ויסעו את בני הרמה ואת יצא אשר בנה בעשה, ובהם את גבע ואת המצ. ואז מגיעה נבואה מאוד מיוחדת.
שלא מופיע על מנחם.
שלא מופיע על מנחם, מנחם, וקצת תסביר את מה קורה. ובעת ההיא, בא חנני הרואה אל עשה מלך יהודה. היום אליו. בישענך אל מלך הרם, ולא נשאלת על שם אלוהיך, על כן נמלט חן מלך הרם מידיך. אתם מניחים שאולך להיות פה ביקורת קשה מאוד. אני לא שואל שום שום מילה רעה על עשה, פתאום הגיע חנניה הרואה, והוא אומר, מה עשית? אתה הסתמכת על מלך ארם. נתקלת במלחמה נגד בעשה, הסתמכת על מלך ארם. הלא הכושים והלובים היו לחי לרוב, ולכם הם מפרשים להרבה מאוד. ובישרך להשם נתנה בידיך. הרי אתה לא זוכר מה קרה לפני כמה שנים? שבא זרח הכושים, פי אלף יותר חיילים, בעשה כמה חיילים יש לו? מגיע זרח הכושים, מיליון חיילים. ואתה נשענת על השם? כי השם אינם משוטטות בכל הארץ, להתחזק עם לרבם שלם אליו. נשכלת על זאת. תהיתם. מה לך בעשה ילחם איתך רבע צבא מאשר זרח הכושים, במקום מה לעשות? במקום לפעיל להשם, לסבוך עליו. הוא היה מניס לפני אחד בעשה, מה עשית? הלכת קראת הבריטים. תראו מה קורה. נזכרת לעצות, כי מעטה, יש עם כל מלחמות. שזה הבשורה הכי קשה. למה? כי אנחנו הרגשנו שסוף סוף הגענו לשלווה, שקט, רווחה, אפשר להתחיל לבנות בערים, אפשר לבנות צבא, צריך חזק. הגענו קצת לשקט אחרי הרבה שנים. נכון. בעתים מהם אין שלום ליוצא מלבא, כי מאומות רבות על כל יש מהארצות. סוף סוף הגיע השר. ועשה שקט, והביא שקט. בזכות החזרה בתשובה, בזכות. וחשבנו שסוף סוף יהיה קצת שקט, אומר לו חנני, בגלל מה שעשית, הנה, כי מעתה יש עמך מלחמה. איך מגיב עשה? ויכעס עשה אל הרועה, ויתנהו בית המהפכת, כי בזעף אימו עזה. וואו. אמא שומע את דברי חנני, ואומר, אוי, סליחה, אני חוזר בתשובה, אני מצטער. מה עושה? עשה? תופס את הנביא, שם אותו בבית המהפכת, כי בזעף אימו על זו, ורצת עשה מן העם בעת ההיא. אז אנחנו קצת מבינים עכשיו למה ספר מלכים משמיט לנו את כל הסיפור הזה.
למה?
כי עשה מהפכה גדולה מאוד. ורסו את כל ישראל, ומתן את כל העבודה זרה. באמת יפה. והסיפור נגמר לא טוב. כי במלחמה אחר כך מול בעשה, בא הנביא ומוכיח אותו.
על זה שהוא בא
לרם. על זה שהוא קראת בריתים הרם, ובמקום שעשה ישמע לנביא, הוא הולך ומעניש את הנביא עצמו. זה צורם. זה צורם מאוד. כאילו ביטלת את כל מה שעשית. כל הנחת והשלווה שהבאת, לא שווה כלום. אתם רוצים להמשך. והנה דברי השר הראשונים האחרונים אינם כתובים על ספר המלכים ליהודה וישראל. ויחלה עשה בשנת 39 למלכותו ברגליו, עד למעלה כל יום, חולי קשה מאוד, וגם בכל יום לא דרש את השם, כי ברופאים.
אם היינו קוראים את זה פה, לא היינו חושבים ככה.
אז הנה, עוד ביקורת על עשה. אתה חולה, זה היה בזקנתו כבר, ככה אמרנו ספר מלכים. ואתה במקום ללכת לדרוש את השם, עוד פעם אתה דורש ברופאים. בדיוק את הטעות שטעית עם בעשה, במקום להתפעל להשם. הולך לקרוא את הברית עם הרם. וישכב עשה עם אבותיו, היה מתושנת הרבה ולכת במרכו, והגברו בקברותיו אשר קרא לו אביר דוד, וישכיבו במשכב אשר מילא בסמים, אוזנים מרוכחים במרקחת מעשה, וישרפו לו שרפה גדולה על ימות. כלומר, מחלגים אותו מאוד מאוד. עכשיו מגיעה השאלה הגדולה. זאת אומרת, יש לו קצת יותר רקע עכשיו. אני עכשיו מבין קצת את סופר ספר מלכים. עשה בית עשה מהפכה גדולה מאוד, והצליח מאוד בכלל מה שהייתה מפלצת ואת כל החמנים והכל. ואם זה נשאר ככה, זה נדע. אבל אז הגיעה מלחמה עם בעשה, והגיעה הסיפור של המחלה שלו, ושם עשה פספס. ולא שמע. אז ספר מלכים, כשהוא לוקח את כל תקופת בעשה, את כל תקופת עשה, הוא... כן, מזכיר את זה פה, הוא לא מתלב. לא מתלב. הוא לא יכול להתעלם, כי הוא עשה משהו, עשה. אבל לא מדבר על ברית ועל חזרה בתשובה ועל נביא שמעודד אותם, לא מזכיר יותר משקיעים, הוא עשה כמה דברים, נלחם בעשה, חלה ברגליים באמת. מצניע את כל זה. השאלה המעניינת היא באמת, באמת מה הבעיה? זאת אומרת...
מה הבעיה לשאול את הרם חוד ברית?
כן. מה הטעות הגדולה של עשה? הרי אנחנו קוראים את הפסוקים, אנחנו... לא מרגיש שיש פה עכשיו איזה משבר אדיר, שפתאום עשה מתחיל לעבוד עבודה זרה. לעת זקנתו נשא ביטו את לבבו. עשה מתנהג כרגיל, עשה נלחם בזרח הכושי. יפה. למד את השיטה, חוזרים להשם, הקדוש ברוך הוא איתנו, עוזר לנו, וזה מביא לנו רווחה ושלווה לארץ. מצוין. נו, אז מגיע עכשיו בעשה, אז הוא קוראת בריתים הרם כדי לבטל. מה רע בזה? באמת מה הביקורת של חנני ירון? למה לא יגיב נכון? חייבים ללחם בעשה, אי אפשר קצת קשרים דיפלומטיים במדינה אחרת, מה, זה פסול לכרות ברית עם עם אחר? מה הביקורת כאן? היא הביקורת על זה שפתאום עשה להתפלל לאיזה עבודה זרה, אז אני מבין, פתאום משנה את דרכו, חטא, עשה משהו. אבל אין פה שום ביקורת אמונית, יש פה ביקורת מדינית. למה עשית את זה? אתה צריך להתפלל להשם. מה להתפלל להשם? לא ילחם? אז זה כל מיני לכם, קראתנו ברית עם הרב, תחכום. אתם יודעים מה, אולי אפילו זה יותר פשוט. קום מלחם, ועכשיו יודעים מלחמת אחים. אתם יודעים מה, אני יכול להצדיק את זה. אז הוא שולח להרם, והרם מאיים קצת על באשה, קצת כובש לו כמה ערים, באשה מתערם את זה, למה זה כל כך פסול? למה זה פסול? ולמה התגובה של השר היא כל כך קשה? מה, אז לא שמעת לכל הנביא. כן, אז תגיד לו, כל הכבוד לך הנביא יקר, תן לנהל את המדינה, אני יודע איך מנהלים פה פוליטיקה, אני שר החוץ, אני שר הביטחון פה, אני ראש הממשלה וגם שר הביטחון, ואני יודע איך לנהל את המדינה. פה הוא כועס עליו. נכון. ויכעס עשה אל הרועה, ויתנאו בית המהפכת, כי בזף אמרו על זאת. מה עצבן פה? אני מרגיש שיש פה משהו הרבה יותר טעון. מה הפריע לנביא, ומה הפריע לעשה בדברי הנביא? מה הבעיה? והנביא מחבר את זה פה, ספר דברי הימים מחבר את זה למחאה של של עשה. שגם כשהוא היה חולה, הוא דרש ברופאים ולא את השם. דרש ברופאים, אם אני הולך לשאול בבעל זבוב, כמו אחז, אני מבין. הולך לשאול עבודה זרה, הוא דרש ברופאים. מה עשו לשאול רופאים? אנחנו לא הולכים לרופא. פה זה מובא כביקורת. ספר דברי הימים, דברי המלאכים בכלל מתעלה מזה. חלה ברגליו, משיכים הלאה. אבל ספר דברי הימים תופס את הסל. שאלת הרופאים. אפשר להגיד שרופאים פה זה רופאי אליל. בסדר, שאלת הרופאים, אבל לא נשמע. לא נשמע שזה בעיה של עבודה זרה, כי אנחנו ממש לא שומעים עבודה זרה אצל עשה. לא שומעים שהוא חזר בו מכל המהפכה הדתית שהוא עשה. אז הוא שואל את הרופאים, מה רע בזה? מה, להתפלל ולא הולך לרופאים? מה ציפית? והנביא מצרף את זה. כן, אתה רואה, הוא לא שאל את השם עם בעשה, הוא לא שאל את השם עם הרגליים שלו. מה הביקורת הקשה כאן על עשה? בשביל להבין לזה, בואו נחזור רגע אחד לבעשה עצמו. דיברנו על עשה, משום המלחמה עם בעשה, שיבשה פה משהו. מה בדיוק שיבשה המלחמה? אז בואו נקפוץ רגע אחד לבעשה, ונראה מה קרה אצלו, וננסה לחבר את הכל ביחד. אז נחזור רגע אחד למלאכים, בסדר? מלאכים, פרק ט"ז. או תצאו אותי לפני כן, בט"ו. תסוף ט"ו, כן. ט"ו, פסוק למד ג'. מי זה באשה? אז אמרנו שבאשה בעצם הוא מחריט את בית ירובעם, הוא לא שלט עקבית, הוא לא המשך של בית באשה, של בית ירובעם.
זה מוזכר בפסוק שהוא מחריט את בית ירובעם?
כן, בואו נראה. לא רק שזה מוזכר, זה אפילו דבר טוב. את יודעת, נתחיל לפני כן, נתחיל בפסוק כ"ה. בסדר, שמות כוח? כן, אתם מרענים עדיין? בוא נקרא. קוראים על נדב, פסוק כ"ה, תדבר פסוק כ"ה. נדב בן ירובעם מלך לישראל בשנת 2 לעשרה מלך יהודה והמלוך על ישראל שנתיים. ועשרה בני השם, ואלה בדרך אביו וחטאתו אשר החטיא בישראל. זה מלכות ישראל, כן, אנחנו רואים לצד השני. ויקשור עליו בעשה בן אחיה לבית יששכר, ויכהו בעשה בגבעון אשר לפלישתים. אנחנו נפגש עם גבעון הזאת עוד. ונדב וכל ישראל צרים על גבעון, כן, נדב עושה מלחמה על העיר גבעון של הפלישתים. זה ההזדמנות הכי טובה, מופיע המון פעמים בספר מלכים, שכשמלך צר עושה מצור על עיר אחרת, זה ההזדמנות עכשיו להפיכה שלטונית, כי המלך וכל הצבא מרוכזים במלחמה, זה מלחמה קשה, מצור זה מלחמה לא פשוטה בכלל, המדינה נשארת בלי שלטון, כן, כל הקצינים, כל הצבא מרוכזים במקום אחד, מי שרוצה עכשיו להציס פה זה מרד, זה ההזדמנות. זה מה שעושה באשה. וימיתהו באשה בשנת 3 לעשה מלך יהודה ומלוך תחתיו. ויהי כמלכו, היכה את כל בית ירובעם, לא השאיר כל נשמה לירובעם, עד השמידו כדבר השם, אשר דיבר ביד עבדו אחיה השילוני. החטאת ירובעם אשר חטא, אשר החטיא את ישראל בכעסו, אשר הכעיס את השם אלוהי ישראל. באשה עושה משהו שהוא בשליחות השם. נכון? לא שבאשה רצה לקיים את דבר השם, באשה רצה לשלוט. לא עניין אותו. אבל אנחנו יודעים שיש פה קיום הנבואה של אחיה השילוני על ירובעם. שירובעם פילג את המלוכה, אבל לא הלך בדרכי השם. ניבא לו אחיה השילוני, אני אחריט אותך לגמרי. הנה באשה עושה את זה. נסע, הוא שליח השם. לא במודע, הוא לא עשה את זה מתוך איזו עירת שמה יותר גדולה, אבל הוא שליח השם להחריט את בית ירובעם.
בכל זאת כתוב היה עשרה בני השם.
כן. אז אם לא נקרא את ההמשך, אני קופץ לפסוק למד ג' בשנת 3 לעשה מלך יהודה מלך באשה ונחייה לכל ישראל בתרצה 24 שנה. ויעש הרע בעיני השם, וילך בדרך ירובעם ובחטאתו אשר החטאת ישראל. אז באשה מחריב את בית ירובעם, אבל ממשיך את המדיניות הלא טובה שלו. ואז מגיעה נבואה מעניינת, ויהי דבר השם אל יהוא בן חנני על באשה לאמור. מעניין, יהוא בן חנני. מזכיר לכם מישהו? יכול להיות שיהוא בן חנני הזה, זאת אומרת, הבן של חנני, הנביא שדיבר עם אסר בדברי הימים.
זה אותו יהוא שהחריט את כל בית אחיו?
לא, 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 זה הרבה אחר כך.
זה יהוא אחר.
זה נביא. יהוא בן חנני מנבא לבאשה, כשאבא שלו, כנראה, אותו שם, אבא שלו ניבא לאסר. מה אומר יהוא בן חנני? יאללה שהרימותיך מני אפר, ואתנך נגיד על עמי ישראל, ותלך בדרך ירובעם, ותחתית עמי ישראל, להכניסן וחטאותם, הנני מבעיר אחרי באשה ואחרי ביתו, אני מחסל גם אותך. נתיד ביתך כבית ירובעם בנבט, המת לבאשה בעיר יאכלו הכלבים, המת לו בשדה יאכלו עוף השמיים, כן, נבואה קשה מאוד, אני מחריט את בית באשה. ואת דברי באשה ואשר עשה גבוהותו, עליהם צבים עצבי דברי המלכי ישראל, וישכב באשה עם אבותיו, ויקבר בתרצה, וימלוך אלה בנות תחתיו. וגם ביד יהוא בן חנני הנביא, דבר השם היה אל באשה ואל ביתו, ועל כל הרעה אשר עשה בעיני השם, להכעיסו מעשה ידיו, להיות כבית ירובעם, ועל אשר היכה אותו. זה פסוק חשוב.
זאת אומרת שזה הטעות שהוא היכה.
כן. ביד יהוא בן חנני הנביא יש תנובת פורענות על בית באשה. למה? על כל הרעה אשר עשה בעיני השם, להכעיסו מעשה ידיו, להיות כבית ירובעם, ועל אשר היכה אותו. על מה אנחנו מאשימים את באשה? על שני דברים. גם שהוא חטא והחטיא את ישראל כמו ירובעם, ועל זה שהוא היכה את בית ירובעם. היכה את בית ירובעם, חיסל בית ירובעם, רצח משפחה שלהם. כן, משפחת מלוכה שלהם. רגע, אני לא מבין. לפני כמה פסוקים קראנו שזה היה בדבר השם. ויקם הולכו, היכה את כל בית ירובעם, לא ישריק כל נשמה לירובעם, עד ישמידו, כי דבר השם, אשר דיבר ביד עבדו אחיה השילוני. אז טוב שבאשה מחריט את בית ירובעם או לא? כשקמה שלטון חדש, הוא מחסל את כל השלטון הקודם. כלומר, לא רק את ירובעם ואת נדב, אלא את כל הבנים, האחים, הדודים, חסל. כי משאר אחד, מי יודע מה יהיה. אז בית באשה מחריט, עושה פה מסע רצח. זה יקרה הרבה בהיסטוריה. שבא בית מלוכה חדש, מחסל בית מלוכה הקודם. אז הוא מחסל את כולם. זה בדיוק הפחד של יונתן. שכשדוד יהיה מלך, הדבר שהוא יעשה זה יחסל את כל בית שאול. לא? אז יונתן קורא אותו ברית. כי מי יודע מה תעשה איתי. אז טוב, לא משנה. אז בן באשה מחריט את כל בית ירובעם. נכון? אז זה רצח אדיר, זה עשרות אנשים נרצחים. אז פעם אחת כתוב שזה כן, כי דבר השם, ביד אחיה השילוני. זה הנבואה, ירובעם, עשית את דבר השם. אבל אחרי זה אתה מניש את בית הרבית, אתה מניש את באשה עצמו, למה? כי כן על בית ירובעם. גם כי חטאת וגם כי חיכית את בית ירובעם. אז זה טוב או לא טוב? תשובה, בואו נחבר מהר את כל מה שראינו עד עכשיו. ראינו את הסיפור של עשה בדברי הימים, עכשיו קראנו על בית באשה, עכשיו בוא נחבר את הכל ביחד וזה יפתור לנו את כל השאלות. הרי איפה מפגשים באשה ועשה? באשה מחיל את ירובעם, ואחרי זה יוצא למלחמה נגד עשה. אנחנו נכנסנו לכל הפרטים של המלחמה, רק את העיקרון. באשה בא ויוצא למלחמה נגד עשה. לא יוצא למלחמה יותר נכון, אנחנו מבצר את הגבול הדרומי כדי למנוע מעשה לתקוף צפון. ועשה לא הולך ללחם בבאשה, אלא הולך וקורת ברית עם מלך הרם. ומקבל על זה ביקורת קשה מאוד מאבא של יהוא בן חנני. ובמלחמה הזאת, באשה כמובן מפסיק את העבודה שלו וזהו, ומחוסל. כלומר, יש לו בן אחר כך כן, אבל משפחת באשה, כל בית המלחמה מחוסל, כמו שיהוא בן חנני בא עליו. מה הביקורת כאן? מה הביקורת של הנביא? מה קרה כאן במלחמה הזאת? יש פה משהו מאוד מעניין. באשה בונה ביצורים כדי למנוע מעשה להתפשט צפון. למה אבא שלו לא עשה את זה? למה עשה לא בנה ביצורים? אחרי עשה ייקח את כל האבנים והעצים ויבנה בעצמו ביצורים צפונה כדי למנוע מלך ישראל להתפשט דרומה.
רגע, בית המקדש הוא היה מיהודה, לא?
כן. אנחנו עכשיו קצת צפונית מיהודה, נכון? באשה מנסה למנוע מעשה להתפשט צפונה, הולך עשה באותם אבנים משתבש כדי לבנות ביצורים.
כי אמר שהוא... עשה
רבייה ורצה לחלחל את כולה. מצוין, מצוין. עד עכשיו, לא היה גבול. לא היו ביצורים, לא מצפון ולא מדרום. למה?
היה במות.
כי יש עם אחד.
היה במות.
לא מדברים עכשיו על עבוד עזרה, מדברים עכשיו על הגבול המדיני. אין פה שני עמים, יש פה עם אחד, השאלה מי הוא. בהתחלה זה היה עם אחד עם איזו פוזיציה, ירובעם. אחרי זה בימי אביה, אביה מנסה לשלוט את זה גם, וירובעם הופך להיות איזה קאט נברדת בתוך ישראל. אבל עדיין יש, אין גבולות. אף מלך לא מנסה להציב גבול. אנחנו עדיין עם אחד, עם מלחמות בינינו, מי ישלוט. פתאום בא עכשיו מנסה להציב גבול. נכון? מה עשה אמור לעשות עכשיו? יש עשה שתי אפשרויות. עשה עכשיו יכול להילחם עם באשה, למנוע ממנו לבנות את הרמה ואת כל הביצורים שהוא בונה שם.
ולאחר את כל ישראל.
ולאחר את כל ישראל. הרי כל רמזים לפניך. שלחתי לך את זרח הקושי. אני מדבר שם הקדוש ברוך הוא. גילית שכשאתה איתי, עם הקדוש ברוך הוא אני עוזר לך. ותראה איזה מלאכה הרחבת אותה, ואיך ביצרת אותה, ואיך הרחבת את כל הרי יהודה. אתה נחזיר את המלאכה לשלטון יציב, מה שלא היה כבר עשרות שנים. כל הזמן עם מלחמות, כל הזמן מאבקים, פתאום רווחה כמו בימי שלמה. אתה כבר לקראת איחוד הממלכה מחדש. ויש פרשה, שהתפקיד שלו היה להכין את בית ירובעם, הוא עשה את זה נהדר. למה צריך להכין את בית ירובעם? כי בית ירובעם זה פילוג, נכון? אם ירובעם עשה את הפילוג, אבל זה לא מספיק טוב, היה צריך להכין אותו. זה ההזדמנות עכשיו, לסגור את הפינה ההיסטורית הזאת. הרי לא רצינו פילוג לנצח. זה היה, כן, לענות את זרע דוד, אנחנו לא כל הימים. זה היה צריך להפריד טיפה, דימרנו על זה בעבר. להפריד אחד ישראל מיהודה כדי לתקן מה שצריך לתקן. הנה, תיקנו. אתה עשית את זה. אתה מחזיר את עם ישראל בתשובה, אתה מביא את עם ישראל במצב השלם. זה בדיוק מה שחסר לנו. הגיע הזמן לסגור את זה. לסגור את הפילוג. לך, תילחם בבאשה, מי שמנסה ליצור גבול, תחזיר, תחזיר את כל ישראל אליך מחדש, תחריט את העגלים, תאחר את המלאכה מחדש, ותגיע לימי שלמה. זה ההזדמנות ההיסטורית עכשיו. כל מה שהיה לך עד עכשיו, זה רק הכנה לקראת זה. מה עושה עשה?
לא עושה.
בדיוק הפוך. שני דברים הפוך. א', הולך לארם. קוראת ברית עם ארם נגד באשה. כלומר, בעצם הוא נותן לגיטימציה למלכות הנפחדת של באשה. יש פה שתי מדינות, ועכשיו יש לו חוזה שלום עם ארם. נעשה פה פוליטיקה בינלאומית. זה נהדר פוליטיקה, אין לנו שום בעיה בפוליטיקה בינלאומית. אבל זה אומר שאתה מקבל את באשה בתור מדינה. ועכשיו נכרות חוזה שלום עם המדינה הצפונית, כדי שנוכל לשים את באשה באמצע. בעצם אתה מקבל את מה שבדיוק באשה רצה לעשות. ועכשיו ננסה לייצב קו גבול דרומי, אני אכרות ברית עם הרב כדי להפריע. אבל אתה בעצם ממשיך את הכיוון הזה, שיש פה מדינה. ואחרי שבאשה נמנע נעצר, בזכות הברית עם הרב, מה אתה עושה? לוקח את האבנים ובוא נעשה אותם ביצורים, רק מהכיוון הפוך. כלומר, אתה מייצר קו גבול. זאת אומרת, עושה בדיוק את המעשה ההפוך. במקום עכשיו לקחת את ההזדמנות, לצא אותה, לסיים את הפרט, את הבחירה כזה. תחשו מה ההיסטורית, מה היה קורה עכשיו, אם עשה ועושה את מה שהיה צריך לעשות. אז היה לו קטע קטן בהיסטוריה, דיברנו על שלמה המלך, היה צריך לקטע במלאכה, בסדר? הסברנו גם למה, תיקנו, חוזרים חזרה. היינו מאחדים את המלאכה מחדש, עשה היה מלך יהודה וישראל המאוחדת, היינו חוזרים למלכות שלמה, והכי דיירים, ולא היה ספר מלאכים. דברנו מה ללמוד אחר כך. אבל השר עושה בדיוק הפוך. הוא מקבע בדיוק את מה שהנביא אומר לו לעשות. אז זה הביקורת של חנני. בסדר? כלומר שאומר פה שני מלאכים שחושבים אותו דבר. שני מלאכים אויבים, חושבים אותו דבר. יש פה שתי מדינות. באשה הולך לקבע את הגבול הצפוני, השר מקבע את הגבול הדרומי שלו, השר מקבע את הגבול הצפוני. זה אותו דבר. בסדר? אז הכעס של יהובל חנני על באשה, זה בדיוק כמו הכעס של אבא שלו על השר. חנני עצמו. איבדת פה את ההזדמנות ההיסטורית. אז עכשיו, כשבאשה מחסל את בית ירובעם, זה בדיוק הפוך. חיסלת את בית ירובעם, למה? כי זהו, נגמר. עכשיו צריכים לעשות את הכל חדש. לא שבאשה עצמו ידע את זה. אבל זה היה לגיטימי, כל עוד זה היה חלק מהמהלך ההיסטורי. נפלג ונחזיר. אבל כשאתה באשה, לא משנה את הכיוון, אלא משיך בדרך הזאת. שמלוכה נפרד, אז אתה לא מצדיק את כל הרצח הזה, יש מה רצח כאן בית ירובעם. אתה ממשיך בכיוון של בית ירובעם, מקים פה מדינה נפרדת, אז אתה לא מצחת. כל זה היה רצח בשביל תיאור המערכה כדי לאחד מחדש, לאפשר לעשה לאחד מחדש, זה היה נהדר, אבל התברר שבכלל לא הכיוון שלך. אתה הולך להקים, לקבע מחד בצורה יותר ממשית את הפילוג, אז אתה לא מצחת את בית ירובעם. אין לזה הצדקה.
ולכן מוכיחים אותו על זה ואומרים שזה הפך לחטא וכל זה.
אז הנה, חיברנו פה את שני הדברים. מה עם עשה? סיכום. עשה מלך טוב או לא מלך טוב? מלך נהדר, עשה מהפכה דתית, נהדרת, מצוינת, שמוזכרת באחר עשרת הימים. ודווקא בגלל זה, אכזבה גדולה. כי המלאכה, כי המהפכה הדתית שלו, והרווחה, וההצלחה המדינית שלו, לא הובילה מה שהוא צריך לעשות. לאחד מחדש את המלאכה. ובעצם מעכשיו, זה כבר השלב הרביעי שדיברנו עליו, יש פה כבר שתי מדינות ממש. עשה ובעשה מקבעים את המצב של שתי מדינות נפרדות, מי עכשיו...
לאחד אותה מחדש.
ועד החורבן, ואז זה לא...
זה כבר
לא
שתיים.
אוקיי, אוקיי, זה אותו עם בדיוק, נכון? אם אתם לכם בבעשה, היית מביא את הרעיון, אתה הולך עם השם, אז אני יודע, אז תלחם בבעשה, אל תלחם ברית עם הרם, תלחם בבעשה ותכבוס מחדש את מלכת ישראל. כלומר, לא השאלה הצבאית, איך נלחם בבעשה, את הביקורת של הנביא, אלא אם אתה הולך עם הכיוון, עם רצון השם או לא, אתה מבין את המשמעות האלוקית של מה שקורה כאן או לא. אם היית חושב נכון, אתה מבין שזה לא שווה לכם מחדש. לא, אתה מקבע את המצב של המדינה הנפרדת. זה שלא הלכת בדרכי השם, זה שלא שמעת על הרעיון שעומד מאחורי המלחמה. זה גם הטעות בזקנתו. הנה אותו דבר. אתה הולך לשאול את הרופאים ולא מתפלל להשם. זה נהדר לשאול את הרופאים. אבל כשזה מגיע בהקשר של עשה, זה אותה מדינות. אתה תקבע מה צריך לעשות. כאילו, אנחנו לא שמוכר מה לדבר כאן. כן? אם זה היה סתם אירוע קטן, לא מזכירים את זה בכלל. כלומר, אין לנו לדבר על מישהו, על מישהו שקורבות לא רק להם סתם. אבל הנביא אומר, הנה, אתה רואה? אתה ממשיך את אותו כיוון. אותו כיוון שאתה היית בקרב, אתה ממשיך גם כן בסוף ימיך. אתה יודע איך לנהל את הכל, אני לא אכפת לי מה הקדוש ברוך הוא.
מה אתה מתאים? שהוא יילחם עם באשה?
כן, שיילחם, יכבוש מחדש.
אבל באשה לא בא לבד, באשה בא עם כל העם.
בסדר, מי זה באשה? כמה חיילים יש לו? נגד זה הכושי, נלחמת באין לעזור בין רב לאין כוח. זה בכל יכול לעזור מי שהוא רוצה. למה את המסר הזה?
למה הוא בעצם כעס על הנביא?
בדיוק, כי מה אומר לו היה הנביא? אם הוא רק אומר לו, לא עושה את רצון השם, הוא בא לבקר את כל התפיסה המדינית של עשה. אתה פעל דבר נכון, היית צריך עכשיו לבוש מחדש. כן, זה לא איך טקטית צריך ללחם בבעשה. ללחם ככה או ללחם אחרת, זה לא שאלה של אסטרטגיה. זה שאלה של מדיניות. אתה כובש מחדש את בעשה מאחד ההמלכה או מאכזב את כולם? אז הכל שלב, אני רוצה לייצב מדינה בשביל עצמי. לא עכשיו בא לך ללכת שלטון מחדש, אין שום מתייחס לזה. להפך, אני מבצע את הגבול הצפון. כן, אז הוא כועס על כל המדיניות, אתה מתערב לי במדיניות? לא שואל את השם על המדיניות, אני שואל, יש לי תפיסה בשביל מדיניות של עצמי. זה ההכזבה הגדולה של עשה. טוב, אז...
זה מלכות עשה, היו עוד הזדמנויות כמו זה לגלל...
חכה, יש לנו ספר שלם.
לא, אבל היו...
טוב, אז אני שוב מסיים את השיעור הזה כאן באכזבה, אני מעכתי מראש, ספר מלכים וספר מאכזב. כן, היה פה הזדמנות, הנה כן, כאילו פילגנו וציפינו, והכל התאכזב, אז זה מלכים ככה מרחם עלינו, ואומר ככה בהבלעת, היה איזה עשה אחד, וטוב בנו שיחה. אנחנו עושים איתנו את כל הכאב לב, אבל כאן הוא צריך את
זה בימים,
והבנו את הפספוס ואת העיבוד של ההזדמנות, לאחד נדש למלכה, ומפה אנחנו ממשיכים להידרדרות הבאה. איזה לא נעים לספר כאילו סיים ככה שיעור. ובשבוע הבא נדבר על ההידרדרות הבאה. Что?
Как это?